שאם יש משל כהן שהוא עם הארץ, הוא לא יודע, הוא לא למד מסכת נגעים, הוא לא יודע אם זה נגע תמה או לא, נגע תמה. ויש תלמיד חכם שהוא יודע שהנגע תמה. אז התלמיד חכם אומר לעם הארץ הזה, תגיד שהוא תמה, ועל סמך זה הוא אומר שהוא תמה. אתה מבין? זאת אומרת, צריך
אמירה. זאת אומרת, יש סוגי צרעת שהם לא תמיים?
בטח, בטח.
מה זה תלוי בסוג
המסכה? יש כללים, לא משנה, לא יודעים, מסכת נגעים זה מסכת שלמה שאומרת לך איזה נגע תמה, מהם הנתונים לקבוע שהוא תמה. אבל גם כשיש נתונים לומר שהוא תמה זה עוד לא מספיק, צריך שכהן יגיד שהוא תמה. למשל הגמרא אומרת חתן שעלה בו נגע, אז נותנים לו 7 ימים של החופה כדי שלא יצטרך לבטל את השמחה של 7 ימי המשתה בגלל הנגע. הוא יצטרך לצאת מחוץ למחנה אם הוא תמה. אז אומרים לכהן, אל תבוא, חכה 7 ימים עד שהוא יגמור את 7 ימי המשתה. או ברגל, כתוב ברגל לא מביאים כהן לראות את הנגע כדי שיוכל להעביר את החג בלי להיות בתוך המחנה. למה? משום שכדי לתמה אותו צריך שכהן יגיד שהוא תמה. אם כהן לא יגיד שהוא תמה, הוא לא תמה. זה דין אחד. עכשיו דין שני, וזה מה שהוא רוצה להגיד כאן, המשנה דנה, כל הדין הזה של צרעת זה דין שניתן במעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני אז לא היה מושג של טומאת נגעים. מה דין נגע שהוא נגע שעלה אצל האדם לפני מתן תורה? כן, לפני מתן תורה. אז אומרת הגמרא, אומרת המשנה, נגעים שעלו באדם לפני מתן תורה הם טהורים. זאת אומרת, מצד הנתונים זה ההגדרה שלו, מצד הנתונים זה נגע. אבל כיוון שזה נגע שעלה לפני מתן תורה, אומרת המשנה, לא היה תמה. אפילו אם כהן יגיד שהוא תמה, הוא לא תמה, כי זה עלה לפני מתן תורה. נגע שעלה לפני מתן תורה, הוא לא תמה. אז הוא אומר,
מה רלוונט לפני מתן התורה? מה הרלוונטיות
המשנה מחדשת? הנה אני אקרא את זה לפני. אז הוא אומר, מה ההבדל? מה ההבדל בין המצווה במדבר, בין הניהוג המעשי במדבר לניהוג לדורות? היינו, במצורה לא הוזרו לדורות אלא אותו מצורה שהוא תמה, כמו שכתוב בפרשת מצורה, ותמה תמה יקרא מחוץ למחנה מושבו. הצרוע טהור, זאת אומרת אדם שעלתה בו צרעת שלפי הנתונים היא טהורה, אין מושבו חוץ למחנה. והמצורעים של אותו דור היה אפילו שנצטרו לפני מתן תורה, ואם כן היו תאורים, כמו ששנינו במסכת נגעים פרק זין, אילו נגעים תאורים שהיו קודם מתן תורה. ומכל מקום כתוב בגמרא בנדרים דף זין, דעל כורחה עד הכתיב בדתן, כתוב על דתן משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לחזור למצרים, משה רבינו היה במדיין, היה במדיין, והקדוש ברוך הוא מצווה עליו, התחלנו מאמצע הפרשה, לא מההתחלה, אמרתי שנתחיל מאמצע. הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לחזור למצרים כדי להציל את עם ישראל. אז מה כתוב שם? שוב למצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי היו אותם אנשים שביקשו את נפשו? אז חז"ל אומרים, זה פסוק, כשהוא הרג את המצרי, אז מי זה היו? דתן ואבירם, כן? הלאורגני אתה אומר, כך הוא אומר לו, הלאורגני אתה אומר כשם שהרקת את המצרי, כן? דתן ואבירם, הם אלו שהלשינו על משה רבינו, כן? שהוא הרג את המצרי. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לחזור למצרים כי הם מתו. שואלת הגמרא, הם מתו? אנחנו פוגשים אותם אחר כך בעדת קורח, הם לא מתו. מה פשט הם מתו? אז הגמרא אומרת כמה תירוצים. תירוץ אחד, אומרת הגמרא, שהם נהיו עניים ואני חשוב כמו מת. תירוץ שני, אומרת הגמרא, שהם נצטרעו והמצורע חשוב כמת. כך אומרת הגמרא, מצורע חשוב כמת ואני חשוב כמת. כך אומרת הגמרא. אז זה הפשט, כי מתו כל האנשים. הם לא מתו, הם חיו עוד, אבל הם נחשבים מתים, או בגלל שהם נהיו עניים או בגלל שהם נהיו מצורעים. אז הוא שואל, אז הוא אומר ככה, הנה, אז תראו, והמצורעים של אותו דור היה אפילו שנצטרו לפני מתן תורה, ואם כן היו תאורים, כמו ששנינו במסכת נגעים, אלו נגעים תיאוריים שהיו קודם מתן תורה. ומכל מקום כתוב בגמרא בנדרים דעל כורחך, עד הכתיב בדתן ואבירם, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך, לא היו מצורעים. אז הגמרא דוחה, הגמרא אומרת שהיו מצורעים והגמרא דוחה, וכתב הר"ן די משמעות מתו שנצטרו. אז הר"ן שואל, אם כן איך היו במחנה אחר כך? איך היו במחנה אחר כך? אז הוא אומר הנציב, הוא כבר תמה על זה בעל שאילת שלום. איזה קושייה זאת? איך הר"ן שואל, אם נגיד שהם היו מצורעים, איך יכול להיות שהם היו במחנה? שואל אחד האחרונים, הרי לפני מתן תורה, לפני מתן תורה אין שום משמעות לעובדה שהם היו מצורעים, נכון? כמו שכתוב, שהרי היו תיאורים. אז מה התירוץ? אבל היישוב הנכון על זה, בוודאי באותו דור נצטוו על שילוח כל צרוע. אז אתם שומעים שהנציב מתרץ, הוא אומר צריך לומר שאף על פי שלדורות לא מסלקים מהמחנה אלא מישהו צרוע, דהיינו שיש לו טומאת צרעת, זאת אומרת כהן צריך לומר עליו שהוא טמא, אבל לפני מתן תורה סילקו מן המחנה צרוע גם אם הוא לא טמא, אבל היה לו צרעת, היו מסלקים אותו מהמחנה, הוא לא היה בתוך המחנה. אז הר"ן אומר, אם אתה רואה שהם היו בתוך המחנה כמו בעדת קורח, סימן שהם לא היו מצורעים, סימן שלא הם צורעים. וכן עד הקיימה, אז הוא ממשיך, וכן עד הקיימה לן שזב משתלח חוץ למחנה לוויה, וטמא מת משתלח רק ממחנה שכינה, כל זה אינו אלא לדורות. אבל באותו דור על כורחה אזהרה לישראל שישלחו טמאי מת אינו ממחנה שכינה, שהרי לוויים היו שומרים סביב וישראל היו חונים מנגד, אלא היו מוזרים לשלחה ממחנה ישראל ולא כמו לדורות. אני לא מבין מה הראיה שלו, עוד פעם. וכן עד הקיימלן שזב משתלח חוץ למחנה לוויה וטמא מת רק ממחנה שכינה, כל זה אינו אלא לדורות. אבל באותו דור על כורחה אזהרה לישראל, הוא אומר דבר, אזהרה לישראל שישלחו טמאי מת אינו ממחנה שכינה, שהרי לוויים היו שומרים סביב וישראל היו חונים מנגד. מה הכוונה מנגד? היו סביב ללוויים, אלא היו מוזרים לשלחם ממחנה ישראל ולא, אני לא מבין מה שהוא מוכיח, לא מבין מה הוא רוצה. עוד פעם, וכן עד קיימן דזב משתלח חוץ למחנה לוויה ותממת רק ממחנה שכינה, כל זה אינו אלא לדורות. אבל באותו דור על כורחך אזהרה לישראל שישלחו טמאי מת אינו ממחנה שכינה, שהרי לוויים היו שומרים סביב וישראל אז מה אם הלוויים היו שומרים סביב?
לא, את הנימוק אני לא מבין, אבל הכוונה היא שאז היו שולחים לגמרי החוצה, לא רק ממחנה ספציפי,
אלא היו מוזרים לשלחה ממחנה
לגמרי.
רגע, אני אקרא הלאה קצת. אני מבין שהוא אומר שהוא רוצה לומר שזילקו אותם לגמרי, אלא היו מוזרים לשלחה ממחנה ישראל ולא כמו לדורות. תדע שבמלחמת מדיין הזהיר משה לפני המלחמה לשווה המלחמה שיחנו מחוץ למחנה כל הורג נפש וכל נוגע בחלל. הוא אומר, שם יש ראיה שבמלחמת מדיין הזהיר משה לאלה שחזרו ממלחמת מדיין שיחנו מחוץ למחנה כל הורג נפש וכל נוגע בחלל. ועיין עוד מסמוך מקרא ד' ולהלן למד א' יוטף מה שכתבתי עוד בזה ליישב איזה סתירות שנראה על זה בתלמוד. ומעטה, מה המסקנה שלו? משמעות כל צרוע מתיישב שפיר לאותה שעה. כתוב, הוא אומר, זה מסביר לנו יפה מאוד למה כתוב וישלחו מן המחנה כל צרוע. היה צריך להגיד צרוע וזב וטמא לנפש, למה כתוב כל צרוע? אז הוא הביא קודם את דרשת הגמרא שמה שכתוב וכל זב הכוונה לרבות בעל קרי, מה שכתוב וכל טמא לנפש בא לרבות טמא שרץ, למה כתוב וכל צרוע? אז הוא אמר בגמרא כתוב איידי, איידי הכוונה באמת לא מרבים מזה שום דבר, אלא זה בא לומר בגלל שביחס לזב ולתמל הנפש ריבינו מהמילה קול, היה צורך לכתוב קול, אז כתבו קול גם בצרוע. אומר לפי מה שאני תרצתי עכשיו אין צורך להגיד, אפשר לומר מה שכתוב קול צרוע בא לומר שבזמן שהיו במדבר באמת שלחו מן המחנה קול צרוע. מה הכוונה קול צרוע? לא רק תמא, גם מי שיש לו צרעת והוא טהור, כמו צרעת לפני מתן תורה שאמרנו, כן? שהוא טהור, בכל זאת שלחו, זה מה שהוא אומר. ומעטה משמעות קול צרוע, מתיישב שפיר לאותה שעה, אלא בשביל לדורות הגמרא צריכה לתרץ איידי, וכיוצא בזה נתבאר בספר ויקרא פרשת שחוטי חוץ, וכיוצא בזה ביאר הגרזל בפרשת אחרי מות מקרא, ובא אהרון אל אוהל מועד, במה שאלו חז"ל שאינו כסדר היום. אז הוא מביא דוגמה, מה שהוא רוצה להביא כמה דוגמאות שאתה רואה בתורה שיש התייחסות למצוות מסוימות שלדורות הן נוהגות באופן מסוים, ובאותה שעה במדבר הנוהג היה שונה קצת. זה מה שהוא רוצה להביא ראיה. עכשיו כתוב וכל תמי לנפש, תרגם אונקלוס, מה זה תמי לנפש? תראו, באונקלוס מתורגם וכל דימסאב, כל דימסאב בעברית הכוונה וכל מי שנטמע לתמי נפשה דאנושה. היה צריך להגיד, אתה רוצה לומר מה זה תמל, מה זה תמל הנפש? תמל הנפש זה אדם שנגע באמת, אדם שנגע באמת הוא תמל הנפש, תמה לנפש, הוא נטמע לנפש של אדם. מה זה כוונה נפש? אדם שמת נקרא תמה לנפש.
אדם באמת להתקרב לו, נכון?
לא, לא, נגע באמת, נגע באמת. אבל השאלה שנשאלת כאן, למה כתוב בלשון של האונקלוס כתוב וכל דמסאב לתמי נפש דאנושה? התרגום לעברית וכל מי שנטמע לאדם שתמה באמת, כל מי שנטמע למה שתמה באמת. אתה אומר כל תמה לנפש, זה כתוב בתורה, אבל באונקלוס תרגם לתמי נפשה דאנושה, הכוונה הוא נטמע למי שנטמע באמת. זה לא התרגום הנכון. ואין מה שכתבתי בהרחב דבר ספר ויקרא בפירושו שהוא עצם כסאורה. הוא רצה ללמוד משם חידוש, מה זה לתמי נפשה דאנושה לדבר שנטמע באמת. טוב, הוא לא מביא את זה כאן, אז אנחנו פטורים מלהבין את מה שהוא כותב, הוא שולח אותנו למקום אחר. מה כתוב בפסוק? כתוב אחר כך צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו. פלא, למה צריך להזהיר כאן גם, אומרים לך, תדע לך, גם זכר וגם נקבה. גם זכר וגם נקבה. מה הייתי חושב אם היה כתוב, וישלחו מן המחנה? כתוב את מי? כוונה, כל יהודי שהוא צרוע, או זב, או תמה לנפש. מה, למה צריך לכתוב כאן באופן מיוחד מי זכר עד נקבה? מה יצא לקדייתך, שנקבה לא תהיה בכלל? התורה אומרת, כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. אז זה משנה אם זה זכר או נקבה. אז אומר הנציב כך, אף על גב שלא חילק הכתוב.
לא, אולי כשהוא דיבר במחנה הוא מדבר בלשון זכר, צרוע וזב.
כל התורה כולה, הגמרא אומרת כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, ובאמת הגמרא לומדת משלושה פסוקים שישבה כתוב איש לאישה לכל עזרות שבתורה ולכל חיובי הממון שבתורה. זאת אומרת, יש לנו כבר בניין האב שממנו אתה לומד שאף על פי כל התורה כולה כתובה בשון זכר, אבל לומדים שיש פסוקים שמהם לומדים באופן כללי, תדע לך, אף על פי שהתורה נאמרה בשון זכר, היא נאמרה רק גם לנקבות, פרט למקרים שבהם התורה הוציאה את הנקבות במפורש. אבל אם היא לא הוציאה, אנחנו יודעים שאחד איש ואחד אישה, למה יש צורך לכתוב כאן באופן מיוחד גם נקבה? זה השאלה שהוא שואל. אף על גב שלא חלק הכתוב בין איש לאישה בכל העזרות שבתורה, מכל מקום בשביל מצורע דכתיב בפריאה ופרימה, כתוב והצרוע אשר בו הנגע ראשו יהיה פרוע ובגדיו יהיו פרומים ועל שפם יעתק, זה הלשון של התורה. והמשנה אומרת מצורע חייב בפריאה ופרימה, ואין מצורעת בפריאה ובפרימה. והייתי אומר שכמו כן נדרוש בסייפה דקרא, מחוץ למחנה מושבו, משום מה הכתיב עד נקבה. אני אסביר מה שהוא אומר. רואים שיש הבדלים בניהוג של מצורע ומצורעת. המצורע כתוב צריך, הוא פרה את ראשו, צריך לגלח את כל את, את, את ראשו, וצריך בגדיו יהיו פרומים, זאת אומרת הבגדים שלו יהיו קרועים, כך כתוב, כן? אז והגמרא אומרת, המשנה אומרת, הדינים האלה הם רק באיש, לא באישה. הדין הזה של הוא פרה את ראשו ובגדיו יהיו פרומים, זה רק באיש מצורע ולא באישה מצורע. אז אתה רואה שיש הבדל. אז היה מקום לחשוב אולי גם יהיה הבדל בדין הזה מחוץ למחנה מושבו, נגיד זה דווקא בזכר ולא בנקבה. נקבה אנחנו לא מוציאים אותה חוץ למחנה
בגלל החומרה שיש,
מה? בגלל שאתה רואה שבדינים מסוימים באמת הבדלנו במצורע בין איש לאישה. אז אולי גם בדין הזה, אומרת התורה, לא, בדין הזה אין הבדל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. מזכר עד נקבה תשלחו, זה לא משנה, דין הנקבה בדין הזה הוא כמו הזכר, ברור. הלאה, אל מחוץ למחנה, או, יש פה חזרה על פסוק, כתוב מזכר עד נקבה תשלחו, כן, וישלחו מן המחנה, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו. במשפט הזה הוא מיותר, אתה כבר אמרת וישלחו מן המחנה, מזכר עד נקבה תשלחו, מה אתה חוזר ואומר אל מחוץ למחנה תשלחו? נכון. אז הוא אומר היי אל מיותר, לא רק האל, האמת היא שכל המשפט מיותר, כל המשפט, הוא אומר אל מחוץ למחנה תשלחו, כל המשפט מיותר, ללמדנו שלא נאמר, לא נעימה, הרחק מן המחנה כדי שלא יזיק. וכמו שכתוב בכתובות סוף פרק המדיר, דאוויר המצורע מזיק, ומשום מה הכתיב ריש פרשת מצורע והובה אל הכהן, משום שדרך המצורע לשבת הרחק, הכוונה במקום רחוק מהעיר, הרחק הלאה מאדם העיר, והכהן יוצא אל מחוץ למחנה, היינו סמוך. ופרש הכתוב כאן שלא הוזרו לצאת אלא סמוך למחנה, רק ולא יתאמו את מחניהם. זאת אומרת, מה שמטריד את במצווה הזאת, מה שמטריד את התורה זה לא הנזק, אלא מה שמטריד את התורה זה התומעה. בקיצור, הנציב רוצה ללמוד מכאן מה שכתוב אל מחוץ למחנה תשלחו, הכוונה היא הקפידה. רואים בגמרא שהאוויר, האוויר של המצורע הוא גם כן מזיק, אבל כשהתורה אומרת להרחיק, היא לא אומרת מצד הנזק, היא אומרת רק מצד התומה. וזה מה שכתוב ולא יתאמו את מחניהם. הקפידה של השילוח של המצורע הוא לא מצד הנזק, יכול להיות שהוא גם מזיק, ולכן הוא אומר באופן מעשי יכול להיות שהמצורע באמת יצא למקום רחוק כדי שלא יזיק, אבל מצד הדין של התורה הקפידה היא רק על התומה. מה שמטריד את התורה זה רק התומה, ולא יתאמו את מחניהם, ברור, זה מה שהוא רוצה להגיד. הלאה, פסוק ד', ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. אומר הנציב, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה ולא נתייראו מאווירו, או מדייק בהמשך למה שהוא אמר קודם, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה. המילים אל מחוץ למחנה באות להדגיש לא רחוק, אל מחוץ למחנה, ולא נתייראו מאווירו של המצורע, אלא הושיבו אותם, דאגו שהם ישבו סמוך למחנה, העיקר שלא יהיו תוך המחנה, כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. פלא, אומר הנציב, מה היה צורך לתורה לכתוב? התורה כותבת ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, והתורה חוזרת כאשר דיבר השם אל משה כן עשו בני ישראל, כל הסיפה מיותרת, נכון או לא? אז הוא אומר כאשר דיבר השם אל משה, מלבד שהוא מיותר, עוד משונה הלשון כאן מכל המקומות, תמיד כתוב לא כאשר דיבר השם אל משה, אלא כאשר ציווה השם את משה. כאן כשוב, כאן כתוב כאשר דיבר השם אל משה. והיינו, משום שבכל מקום בא כתוב ללמדנו שעשו כפי הקבלה שהייתה למשה לבד הדיבור שבכתב. זאת אומרת, תמיד שהתורה כותבת כאשר ציווה השם את משה, היא באה להדגיש שהעשייה, יש פסוק בתורה, בפסוק בתורה הקדוש ברוך הוא אומר למשה מה לעשות, אבל לא תמיד בפסוק בתורה כתוב כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר. משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא גם, יש דברים, יש מה שנקרא תורה שבעל פה, זה לא כתוב, התורה שבעל פה לא כתובה. אז התורה באה להדגיש תמיד כשכתוב כאשר ציווה השם את משה כן עשה, הכוונה היא לא רק מה שכתוב אלא גם מה שהוא אמר לו בעל פה, כן? אבל כאן כתוב כאשר דיבר השם אל משה. מה הדגשה כאשר דיבר? אז הוא אומר, והיינו משום שבכל מקום בא כתוב ללמדנו שעשו כפי הקבלה שהיה על משה לבד הדיבור שבכתב, וכמו שכתוב בספר ויקרא שעל זה כתוב זה הדבר אשר ציווה השם לעשות יאוין שם. אבל פרשה זו, אף על גב שראו הרבה קבלות בתורה שבעל פה, אבל כל הקבלות, כל זה היה לדורות, מה שאין כן באותה שעה עשו כאשר דיבר השם אל משה. זאת אומרת, יש פה עשייה מותאמת לדיבור. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד הקבלות, התורה שבעל פה שנוגעת לפרשה הזאת, היא נוהגת לדורות. לאותה שעה הניהוג היה על פי הדיבור ממש, היינו שטחיות הפרשה בתורה שבכתב, שמשום הארי כתב כאשר דיבר השם אל משה. הוא אומר, תמיד כתוב כאשר ציווה השם את משה, הוא מדייק, קודם כל כאשר ציווה וכתוב את, כאן כתוב כאשר דיבר השם אל, לא כתוב את משה, כאשר דיבר השם את משה, אלא כאשר דיבר השם אל משה. למה? כמו שכתבתי בכמה מקומות, ולהלן במקרא האחרון בסדרה זו, שמשמעות זה הלשון בדיבור שבכתב, הדיבור שכתוב בתורה, וכמו כן נתבהר בספר ויקרא, וכפי המשמעות נשתבו דין מצורע וזב וטמא הכל חוץ למחנה ישראל וכל צרוע אף... אתם מבינים? הרי כשאתה קורא את הפרשה לפי מה שכתוב כאן, לא לפי הקבלה, אמרנו לפי הקבלה מקובלת אצלנו, אז תמה לנפש משולח חוץ למחנה כהונה, זף ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות, גם חוץ למחנה לוויה, מצורע משתלח חוץ למחנה ישראל. אבל כשאתה קורא את הפרשה לא כתוב שום דבר, כתוב אתה צריך לשלח את כולם מחוץ למחנה. ולכן הוא אומר, לכן הנציב הסביר קודם שלמעשה זה מה שנהג במדבר. זאת אומרת, לדורות זה לא כך, לדורות תלוי איזה תומה יש לך, על איזה תומה אנחנו מדברים, נכון? יש חילוקים ברמת התומה לגבי השילוח מאיזה מחנה, אבל במדבר זה לא היה ככה. למה? כי כשאתה קורא את הפרשה, מה כתוב? צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מה כתוב כאן? אתה צריך לשלח את כל הטמאים האלה מחוץ למחנה, נכון? הכל מחוץ למחנה, משמע מחוץ למחנה ישראל, זה הפשט של הפרשה. אז הוא אומר, במדבר באמת נהגו כך, במדבר נהגו כך, אבל רק במדבר. למה? משום ש... ואומר, זה מה שהתורה מדגישה, כאשר דיבר השם אל משה, לא כאשר צבא השם את משה, אלא כאשר דיבר השם אל משה. מה שכתוב כאן הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנהג במדבר. הלאה, הלאה. עכשיו יש פרשה נוספת כאן, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם ואשמה הנפש ההיא. מה הכוונה? אז חז"ל אומרים שהכוונה היא, זה נקרא פרשת גזל הגר. יש דין, יש פרשה בסוף פרשת ויקרא, אדם קיבל פיקדון, אדם קיבל פיקדון, בא אליו המפקיד, אומר לו, נו תחזיר לי את הפיקדון שהפקדתי אצלך. אז הוא אומר, לא נכון, לא היו דברים מעולם, שקר וכזב, לא הפקדת. אז הוא דורש ממנו שבועה שהיא שווה, כן? דורש ממנו שבועה, הוא נשבע. אחרי כן הוא מודה שהוא שיקר בשבועה, ובאמת הפיקדון אצלו. אחרי זה הוא עושה תשובה, הוא מודה שהוא שיקר בשבועה. אז הדין הוא שהוא צריך להחזיר את הפיקדון, צריך להוסיף חומש, צריך להוסיף חומש, וצריך להביא קורבן שנקרא אשם שבועת הפיקדון. קורבן אשם, הוא שיקר בשבועה, הוא צריך להביא קורבן אשם שבועת הפיקדון. זה הדין. זאת אומרת, עוד פעם, השומר שהבעלים טבע אותו, הוא כפר ונשבע, ואחרי זה הודע שהוא נשבע לשקר, צריך להביא את הפיקדון, להוסיף חומש, זאת אומרת למעשה רבע על השווי של הפיקדון, ו... להביא קורבן אשם שבועת הפיקדון. עכשיו, מה הדין, וזה הפרשה שלנו, מה הדין אם הוא גר שאין לו יורשים, גר שאין לו יורשים, הפקיד אצלו את הפיקדון והוא נשבע לו וכפר, מת כפר ונשבע, ואחרי זה הוא הודע אבל הגר מת, אין עכשיו למי להחזיר את הפיקדון, מה עושים אז? זה הפרשה.
אדם צריך להיות גר,
רק גר, כי אדם אחר אין ציור, אם אדם מת יש לו יורשים. את כל יהודי שמת יש לו יורשים, יש לו בנים, יש לו בנות, אין לו בנים, אין לו בנות, יש לו אבא, אין לו אבא, יש לו אחים, כן? לאחים שלו יש ילדים. אין יהודי שאין לו קרוב. גר יכול להיות במציאות כזאת שאין לו קרוב, אתה מבין? אז אין לו יורש. זה האדם היחיד, גר, זה האפשרות היחידה של אדם שאין לו יורשים.
לא עלינו, היום אחרי השואה כן יכול להיות.
מה? מוכן. אין דבר כזה.
לא, גם היום?
גם היום לא יכול להיות. יהודי, יכול להיות שאתה לא תדע מי, אבל יהודי, יהודי לא גר, יש לו קרובים. אין לו בנים, בנות, יש לו, יש, יש, יש קרובים בדרגה רחוקה יותר. הדין, דין ירושה הולך עד יעקב אבינו. עד יעקב אבינו, וחוזר חזרה, משתלשל חזרה. כן? אין יהודי שאין לו קרוב. אין מציאות של יהודי בעיקרון, בעיקרון. מוכרח להיות לו קרוב. אם הוא יהודי, אם, כן? מוכרח להיות לו קרוב. כן? אז עכשיו נקרא את הפסוקים. כתוב ככה, דבר על בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם, והשמה הנפש ההיא. אז כמו שאמרתי, מה הכוונה למעול מעל בהשם? מדובר פה על אדם נפקד שכפר בפיקדון ונשבע לשקר, כן? ונשבע לשקר. אומר הנציב, מכל חטות האדם, מחטאות שהאדם עלול לחטוא בהם, היינו כחש בדבר שבממון, וכמו שהגמרא אומרת בבבא בתרא, הגמרא אומרת, יש גמרא במסכת בבא בתרא, רובם בגזל ומיעוטם באריות וכולם באבק לשון הרע. אומר, תדע לך, רוב האנשים נכשלים באיסור גזל, מיעוטם, רוב האנשים נכשלים באיסור גזל. אדם עתיר לעצמו, הכוונה גזל אין הכוונה, אתה בא והשני לוקח דבר מהשני ברחוב, אבל אתה מתיר לעצמך לפנמים, מה שנקרא לעגל פינות, כן? אז רובם בגזל, מיעוטם בעריות, מיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. כולם נכשלים באבק לשון הרע. זה אומר את הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, וכולם באבק לשון הרע. אז אומר הנציב, זה מה שכתוב כאן, זה מה שהתורה רומזת במילים, דבר על בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם. מה הכוונה מכל חטות האדם? אז הוא מסביר, חטאות שהאדם עלול לחטוא בהם. עלול, הכוונה רגיל, רגיל לחטוא בהם, זה הכוונה חטאות האדם. חטאות, כמו שאומר את הגמרא, רובם בגזל, כן? למעול בעל בהשם. אומר, יש שני סוגים של גזל. גזל יכול להיות מצב שאדם יגזול את השני אבל לא יישבע לשקר, אבל כאן יש גם גזל וגם שבועת שקר. יהודי הפקיד אצלך, אומר לך, תן לי את הפיקדון שהפקדתי אצלך. אתה אומר, לא היו דברים בעולם, בכלל לא נתת לי, כן? בכלל לא נתת לי. אז קודם כל זה גזל, אחרי זה הוא גם נשבע לשקר. זה, הוא מועל בהשם גם כן, הוא גם נשבע לשקר. שבועה זה לא, זה לא חטא בין אדם לחברו, זה חטא כלפי שמיה, אתה נשבע לשקר. אז הוא אומר למעול מעל בהשם, והוא יוסיף לזה החטא שישבע, שבזה נקרא מעילה, משום דשבועה קונה על כל פנים שחייב באונסים, כי דעית בבקמה, ואתה עם עול בהשם במה שנשבע בהשם. זאת אומרת, זה שאדם נשבע לשקר, אז יש פה, יש פה שני, אני אסביר יותר. למשל, נתתי למישהו פיקדון, ביקשתי לנו תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, תשמור לי על התיק הזה. אתה נכנס לחנות, אתה צריך ללכת רגע, אתה נכנס לחנות, אתה אומר לו, תשמע, יש לי פה תיק, תעשה לי טובה, תשמור לי על התיק הזה. זה נקרא שומר חינם. שומר חינם חייב רק בפשיעה, רק בפשיעה. אם זה נגנב, או הולך לאיבוד, או אם זה נאנס, החפץ קרה שריפה והחפץ נשרף, הוא פתור. רק אם הוא פושע, אם הוא לא שמר כמו שצריך, הוא חייב. שוב, באת אליו, אמרת לו, מה עם החפץ? לא היו דברים בעולם, לא נתת לי. והוא יודע שכן נתת, כן, ככה רואים בסוף, הוא יודע שנתת, הוא שיקר. נשבע, נשבע, אז הוא אומר, ברגע שהוא נשבע, אז יש פה שני דברים. ראשית, ברגע שהוא נשבע לשקר, אף על פי שהוא שומר חינם, ברגע שהוא נשבע, הוא הפך להיות גזלן. ברגע, כשאתה, אדם לוקח בכוח חפץ מהשני, אז אפילו אם, אני אתן דוגמה, אדם בכוח לוקח בכוח לשני, משתלט על מכונית של השני וגונב לו את המכונית. אחרי זה המכונית נשרפת באופן, קרה מה שקרה והיא נשרפה, בלי, אי אפשר להאשים אף אחד. אז הוא אומר, המכונית הזאת נשרפה לא בגלל שאני שרפתי אותה, מה אני אשם? אין דבר כזה. גזלת, אפילו אם קרה משהו שבאונס, למשל גזלת בהמה, הבהמה מתה, הבהמה מתה אצל הגזלן. אומר הגזלן, למה שאני צריך להחזיר לך את הבהמה? הרי הייתה מתה גם אצלך, כמו שהיא מתה אצלי, הייתה מתה גם אצלך. הגמרא אומרת, מלאך המוות מה לי אחא מה לאתם, כמו שמלאך המוות הרג אותה אצלי, הוא היה הורג אותה גם אצלך. אין דבר כזה.
בשון, אם הוא היה שומר חינם.
מה?
אם היה שומר חינם, הוא יכול לטעון את זה, נכון?
בשומר חינם פתור.
נכון, אבל הוא הלך לטייל איתה.
כן, 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 אבל גזלן, גזלן חייב באונס. החידוש הוא, מה שהוא אומר כאן, שברגע שאתה כפרת בפיקדון, כפרת בפיקדון, ונשבעת, אז השבועה הפכה אותך לגזלן, ואתה חייב גם באונסים. כן? זאת אומרת, למעשה מה קרה כאן? אתה העלית את דרגת הגזל. זאת אומרת, כל עוד אתה כופר ואתה לא נשבע, אז אתה שקרן, אבל אתה עדיין לא גזלן, אתה לא חייב באונסים. ברגע שאתה כפרת ונשבעת, אז העלית, העמקת את החטא, כן? אז יש פה עלייה בדרגה, יש פה עלייה בדרגה של החטא כלפי שני דברים. א', הפכת לגזלן ואתה חייב באונסין, ב', אתה מעלת גם כלפי, אתה חטאת גם כלפי ריבונו של עולם, כי נשבעת לשקר. זאת אומרת, יש פה שני חטאים, חטא שבין אדם לחברו וחטא שבין אדם למקום, כן? זאת אומרת, כשאתה כופר בפיקדון זה חטא בין אדם לחברו, נשבעת לשקר, אז הגדלת את החטא שבין אדם לחברו, הגדלת את החטא שבין אדם לחברו, והפכת להיות גזלן שחייב באונס. וחוץ מזה, גם חטאת בעוד חטא, בין אדם למקום, שבועת שקר, כן? בין אדם למקום.
זה לא הייתה לו ברירה. אם הוא הלך והוא נשבע בשקר,
נו,
מה היה האלטרנטיבה בזה?
מה פוש, מה האלטרנטיבה? אל תשבע, למה הוא נשבע? למה הוא נשבע?
בכיוון שהוא לא רצה לשלם.
זה חטא?
לא, בסדר, אבל אם הוא לא היה נשבע, מה הוא...
היו רוצים ממנו את הכסף. היו רוצים ממנו את הכסף. כן?
בלי הוכחה שהוא...
לא, 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 אני אתן דוגמה, אני אגיד לך, אני אגיד יותר במה מדובר. למשל, השומר הזה טען, בא אליו המפקיד, בציור שציירנו, שומר חינם, בא אליו מפקיד, אומר לו, מה עם החפץ? אומר לו, נגנב. נגנב, גנבו אותו. אם נגנב, אתה פטור, אבל בשבועה. תשבה. אז אתה יכול גם לא להישבה ולשלם, אבל אתה נשבעת. ואחרי זה אתה מודה שנשבעת לשקר. אתה מודה שנשבעת לשקר. אבל בזה שנשבעת לשקר, אז עשית פה שני חטאים. א', הפכת להיות גזלן בזה שנשבעת לשקר.
אבל אם הוא לא היה נשבע לשקר,
נו, אם הוא לא היה נשבע היה משלם. אין דבר כזה, שומר שצריך להישבע והוא לא נשבע הוא משלם. אם אני תובע אותך פיקדון שהפקדתי,
אבל הוא לא, הוא, אבל אם הוא לא היה נשבע,
נו,
אז הוא לא גזל, מכיוון שהוא נותן את הכסף, לא בגלל שהוא שווה, אתה, הרב אמר שעלה את הדרגה של
כן,
הפר,
כן, כן.
אבל אם הוא לא היה
נשבע,
נשבע הוא היה משלם, אז הוא לא גזל בכלל.
כן,
נכון? אבל אז מה עלייה לא, פה לא, של לא, דרגה לא,
הפר? אני אסביר לך, משום שהרי הוא טען בבית הדין שזה נגנב. זה טענת אמת או טענת שקר?
בסדר, אבל הוא לא רצה להישבע.
לא משנה, זה טענת אמת או טענת שקר. ברגע שאתה טועה נגנבה אפילו לפני שאתה נשבע, אם אתה יודע שזה שקר, אתה כבר חטאת. אתה מבין? מה, זה לא חטא? לטעון טענת שקר בבית הדין? אתה יודע שהבהמה לא נגנבה, הבהמה אצלך בבית, אני הפקדתי אצלך בהמה, היא יושבת אצלך בבית. אני בא לבית הדין, אני אומר, מה עם הבהמה? אתה אומר לי נגנבה, אתה משקר, אתה, הרי זה במה שלי.
אבל הרב בא ואומר, ברגע שהוא נשבע עלה רמת הרב.
נכון.
אבל אם הוא לא נשבע, מה זה אומר? שהוא משלם לבן אדם, אז הוא לא גזל בכלל.
כן.
אז זה ליד של דרך.
אז הוא לא גזל, הוא גנב.
הוא לא גנב גם.
לא, למה?
הוא לא גנב.
לא.
הוא בא בטענה שקר
ופתאום הוא בא, לא, לא, הוא צודק. זה גם כגניבה. מה הדין? אני הפקדתי אצלך בהמה, אני בא לבית הדין אומר לך מה עם הבהמה, אתה אומר נגניבה, ואתה יודע שהיא אצלך בבית, אתה אומר אני מוכן אבל לשלם, אני לא רוצה להישבע, אבל היא אצלך בבית, הבהמה שלי. אתה תבין, אתה אומר אני מוכן לשלם, למה? כי אתה רוצה את הבהמה שלי. אתה מבין? זה גם כן, זה נקרא לא גנב, אבל זה חמסן. אתה מבין? זה גם כן, זה מותר. ודאי שזה אסור. מה, מותר לך לעשות דבר כזה? אתה מבין? הוא חמס, הוא מוכן לשלם. מה הדין? אדם מוכן לשלם, אבל השני לא רוצה לתת לו. אתה מכריח אותי להפסיד את הבהמה שלי, אומנם אתה נותן לי כסף. אבל אתה ודאי עובר על לא תחמוד, נגיד ככה. זה ודאי על לא תחמוד, אתה מבין? הוא עובר עליו דאורייתא, בלי ספק, אתה מבין?
כן, אבל על זה שהוא נשבע,
ברגע שאתה נשבע,
אתה אומר שהוא עלה בדרגה,
עלה בדרגה.
זה עלה דרגה של מה? מכיוון שהאלטרנטיבה זה לא להישבע ולשלם.
כן, אבל גם כשאתה משלם חטאת. כיוון שאתה יודע ש... אבל עכשיו...
אבל לא עלית על הרמה של הגזר, בוא נגיד.
בסדר, נכון.
אוקיי. העלית, בטח. אז אני קורא בפנים. למעול מעל בהשם, הנה הוא אומר, והוא יוסיף לזה החטא שישבע, שבזה נקרא מעילה. משום ששבועה קונה על כל פנים שחייב באונסים, כמו שהסברתי, כי דעית בבבא קמא, ואתה ימעול בהשם, במה שנשבע בהשם. כתוב בתורה, ואשמה הנפש ההיא. מה זה ואשמה? תכיר שהוא אשם בדבר. זאת אומרת, האדם, מה פוש ואשמה? הוא מודה, הוא הגיע להכרה שהוא אשם. וכפירוש רש"י על המקרא, והיה כי יחטא והשם, הכוונה היא הוא מכיר בחטא, הוא יודע שהוא חטא. מה אומרת התורה? והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אומר הנציב, והתוודו את חטאתם, לא את המעל בלבד שמביא הקורבן על זה, אלא גם עיקר החטא הקודם, והיינו אשר עשו, כתוב אשר עשו במעשה, וכמו שכתבתי, כמו שכתוב בספר ויקרא, בפרשת קורבן עולה ויורד, ומשום אחי כתוב מצוות וידוי בשתי הפרשיות אלו, אף על גב שהוא הדין בחטאת. אני לא מבין מה הוא אומר, רגע אחד. כתוב, התוודו את חטאתם אשר עשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו. הוא מדייק במילים, מה זה אשר עשו? לא את המעל בי, רגע אחד, וכמו שכתבתי בספר ויקרא בפרשת קורבן עולה ויורד, ומשום מה כתוב מצוות וידוי בשתי הפרשיות האלו. הרי הוא אמר שיש פה כמה דברים. ראשית, כמו שאמרתי, היהודי הזה קיבל פיקדון וכפר בפיקדון. אבל באמת יש מקום לשאול רגע אחד, רגע נראה אולי שם, רגע אני רוצה לראות מה הוא כתב שם. יש פה קושי, מה זה והתוודו את חטאתם אשר עשו? מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר. הדבר הרי היהודי הזה לא עשה שום דבר. מה הוא עשה?
הוא נשבע לשקר.
זה השאלה, השבועה לשקר זה עשייה? הוא עשה פה משהו. אדם גוזל, הוא לוקח, הוא עושה מעשה. אבל כאן יש איזשהו מעשה? יש שבועת שקר, יש טענת שקר, אבל אין שום מעשה. מה זה והתוודו את חטאתם אשר עשו? מה זה עשייה כאן?
אם עשה, הוא הסתיר את הפיקדון.
מה?
על שבועה?
לא, אבל מי אמר שהוא עשה מעשה? הפיקדון היה תמיד שם. הוא לא עשה בו מעשה מיוחד.
למה? על ידי השבועה יצר מצב שהוא לא קיבל את
הדבר
שלו.
רגע, אני שואל, מה פה העשייה? רגע. 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 אני לא כל כך מבין מה הוא אומר. אני שומע את הבעיה, אני לא מבין איך הוא פותר אותה. רגע אחד, נראה, אני אקרא את זה עוד פעם. והתוודו את חטאתם, לא את המעל. הרי הוא אמר קודם שמה היה המעל? המעל היה בשבועה. ברגע שהוא נשבע הייתה פה מעילה, אז הוא הסביר מה זה המעילה. ראשית יש פה המכה של הגזלה, זאת אומרת הוא נתחייב באונסין ברגע שהוא נשבע, ושנית יש פה מעל בהשם מצד זה שהוא נשבע לשקר. אז הוא אומר והתוודו את חטאתם, לא את המעל בלבד שמביא, זאת אומרת עיקר הקורבן הוא על השבועה. עיקר הקורבן, הוא מביא קורבן, אשם שבועת הפיקדון, כמו שהוא נקרא, אשם שבועת הפיקדון, הוא נשבע לשקר, על זה הוא צריך להביא קורבן. אבל התורה אומרת והתוודו את חטאתם אשר עשו. הוא צריך להתוודות. מה זה להתוודות? להגיד מה זה וידוי? וידוי זה חטאנו, אשמנו, בגדנו, זה נקרא וידוי. אתה מתוודה, אתה מודה שחטאת, זה נקרא וידוי. אז הוא אומר והתוודו את חטאתם, לא את המעל בלבד שמביא הקורבן על זה, אלא גם עיקר החטא הקודם. מה החטא הקודם? החטא הקודם היה הכפירה שהוא כפר בבית הדין, והיינו אשר עשו במעשה. וכמו שכתבתי בספר ויקרא בפרשת קורבן עולה ויורד פרק ה' פסוק ו', ומשום מה כי כתוב מצוות וידוי בשתי פרשיות אלו, אף על גב שהוא הדין בחטאת. אני לא כך מבין, הוא רוצה להגיד, אני מבין שהוא רוצה לו, לדעתי עדיין הקושייה בעינה עומדת, רק הוא רוצה להגיד, כך מה שאני מבין בדבריו, שהחידוש של התורה והתוודו את חטאתם אשר עשו, הוידוי הוא לא רק על השבועת שקר, אלא גם על עצם העובדה שהוא כפר בפיקדון. הרי לפני שהוא נשבע לשקר הוא כפר בפיקדון. אז לזה התורה קוראת והתוודו את חטאתם אשר עשו. העשייה מיוחסת לא רק לשבועה אלא למה שהיה קודם השבועה. רק אני עדיין לא מבין למה זה נקרא עשייה, הוא לא עשה שום דבר. אני לא מבין למה הוא קורא לזה עשייה. אדם כופר בפיקדון, הוא עשה, הוא ודאי, זה ודאי חטא, אבל לכאורה זה לא חטא במעשה. טוב, בכל פנים זה מה שהוא אומר. עכשיו,
אי אפשר להגיד את חטאתם אשר דיברו. הוא יכול להגיד את חטאתם אשר דיברו?
לא,
אין לו ברירה, מה הוא יגיד?
לא, תגיד והתוודו את חטאתם. והתוודות חטאתם. למה אתה צריך להגיד את המילים אשר עשו? המילים אשר עשו, מה שקשה לי, ולכאורה זה גם מה שקשה לו, רק הוא מתרץ שבאים לרבות כאן, הוידוי הוא לא על השבועה, כי על השבועה הוא מביא קורבן, או לא רק על השבועה, אלא גם על מה שהיה לפני השבועה. אבל אני עדיין לא מבין למה זה נקרא אשר עשו. ברור. על כל פנים, כתוב אחר כך, ואם אין לאיש גואל, כמו שאמרתי, גר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אין, אי אפשר להחזיר לו את הכסף. מדוע אי אפשר להחזיר לו את הכסף? כי אין לו יורשים. זה הכוונה, אין לאיש גואל. אין לאיש גואל, הכוונה היא האיש מת, המפקיד מת, ואין לו יורשים. אין למי להחזיר את הכסף. אז מה אומרת התורה? אומרת התורה, ואם אין לאיש גואל והשיב את האשם, איך כתוב? אני מחפש שם. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. מי יקבל את הכסף? הכהן. זה אחד ממתנות כהונה. גזל הגר זה אחד ממתנות כהונה. אדם נשבע לשקר, צריך להחזיר את הכסף עם תוספת חומש. למי הוא יחזיר? אם זה גר, התורה אומרת, אתה מחזיר לכהן. אתה מחזיר לכהן.
אבל עד כאן זה לא משנה, אין דווקא מין, אם זה
לא, לא, כן, ודאי, ודאי, הבעיה היא רק אם אין, זהו, אני אקרא את הביאור, את מה שהוא אומר, ואם אין לאיש גואל, יותר היה ראוי לכתוב, אם אין לאיש קרוב או יורש, למה כתוב גואל? אלא בא ללמדנו דדין גאולה תלוי בירושה, דאף על גב בשניהם מבואר לשון משפחה, וידענו דווקא משפחת אב קרויה משפחה ולא משפחת אם. מכל מקום, עדיין לא ידענו אלא להקדים משפחת אב למשפחת אם, אבל לעקור משפחת אם לגמרי פליגי בבבטרה דף קוף י' כמו שכתבו התוספות שם, ומבואר שם קראי למר ולמר והכל בירושה, ולמדנו מהי קרא דגאולה שווה לירושה למר ולמר. אז מה הוא מתכוון לומר? ואם אין לאיש גואל, הכוונה היא, הכוונה היא שאין משפחה, אין לו משפחת אב, זה מה שהוא רוצה לומר, אין לו משפחת אב. אז מה, אני מדלג הלאה. אז האשם המושב להשם לכהן, פירש רש"י, מה הכוונה מושב להשם לכהן? קנאו השם, כביכול ריבונו של עולם קנה את הרכוש הזה של הגר שמת ונתנו לכהן. והנפקמינה בזה שאין הכהנים יכולים לומר הרי אנו, הריינו כאילו נתקבלנו כל זמן שלא ניתן להשם, ולא כמו שהבינו התוספות לדעת רש"י דלב ממון בעלים הם והדברים עתיקים. רגע אחד, מה הוא רומז? אין הכהנים יכולים לומר הריינו כאילו נתקבלנו כל זמן שלא ניתן להשם. ולא, אני אסביר מה שהוא אומר. תראו, למשל, אם יש אני חייב למישהו משהו, אני חייב למישהו משהו, לקחתי הלוואה ממישהו ואני חייב לו, אז הוא אומר לי, אתה לא צריך להחזיר, כאילו שהחזרת, כאילו שהחזרת, כאילו שהחזרת. אז זה אפשרי, אדם יכול למחול על חוב כאילו שהחזרת. אם היית נותן לי והייתי נותן לך חזרה, שימה שתיתן לי ואני אתן לך חזרה, תשאיר את זה אצלך. זה נקרא מכילה, יכולה להיות באופן הזה. עכשיו השאלה היא, יבוא אותו אדם שגזל ונשבע והודה, הוא גזל גר ונשבע והודה, אומרת התורה הוא צריך לתת לכהן, הוא יבוא לתת לכהן, הכהן יגיד לו אני מוותר לך כאילו שנתת לי. הוא יכול להגיד לו כאילו שנתת לי או לא? זה השאלה. הוא יכול להגיד לו כאילו שנתת לי או לא? אז אומר הנציב, זה מה שהתורה אומרת, האשם המושב להשם
קודם כל לכהן. זה בא קודם להשם?
בדיוק.
ואחר כך
אז הפירוש הוא, הכהן לא יכול לוותר. זה צריך להגיד, כשזה מגיע אליך זה מגיע מריבונו של עולם. אם זה היה ישיר אל הכהן, אז הכהן יכול לומר כאילו נתת לי,
אם הוא חבר שלו,
כאילו נתת לי,
לוותר לו.
אבל לא, זה מגיע, זה צריך להגיע כשזה מגיע לכהן, הפירוש הוא זה קודם הגיע לריבונו של עולם. אז אתה יכול למחול על חוב שלך, אבל לא על חוב שצריך להגיע.
כן, אבל תורטית הוא יכול לתת לו את זה אחר כך מתנה.
בסדר, אחרי שהוא קיבל את זה שיחזיר לו את זה. אבל
תמצא כהן כזה.
מה?
תמצא כהן כזה.
לא יצויר, לא יצויר. טוב.